יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב.
זה טוב, זה טוב.
אז שלום לכולם וברוכים לפודקאסט, בואו נערך דוגרי. פודקאסט שבו אני ויון מארחים
דוגרי.
והיום יש לנו את מאיה נורי. מה קורה מאיה?
מעולה, מה נשמע?
ממש כיף שאת פה. אחרי כמה ניסיונות. סוף סוף זה... לא, סוף סוף זה קורה, זה מרגש.
יאיר, רוצה את הרגעים מוכחים? על הפרק, על הגדר ראשון.
לא, לא, אני חייב להגיד, זה היה מסע קשה, תפסנו אותך בדיוק בתקופה שהבחירות, בתקופה שהלחץ, אבל לא ויתרנו, כי את באה עם נושא מאוד מעניין, ואמרנו שאנחנו חייבים לדבר עליו.
נכון. אז דבר ראשון, כאילו, כמו שנראה מה, את חברת מועצה, ואמרת לנו עכשיו פרט מאוד מעניין לגבי חברי מועצה.
נכון. אנחנו בהתנדבות. מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שחברי מועצה לא מקבלים שום גמול על הפעילות שלהם, וזה למעשה משרה מלאה, ללא שכר.
אז כאילו זה לגמרי, אם אתה רוצה להיות חבר מועצה, אין שום תגמול אחר, אלא רק כאילו הרצון...
לתרום.
לתרום, לשרת, לעזור.
שמצד אחד...
לגמרי, זה... להשפיע.
להשפיע.
שמצד אחד זה מאוד טוב, כי זה יפה, אבל מצד שני זה גם מאוד בעייתי.
כן.
כי...
זה מאוד מאוד בעייתי.
כן, כי זה לא משהו שאתה עושה שעה בשבוע, זה משהו שהוא הרבה יותר מזה.
נכון, נכון.
זה 24-7.
זה 24-7, וזה כל היום, זה רק להתעסק בזה ולחשוב על זה ולקבל פניות ציבור, ואנשים מתקשרים, ולמה לא ענית לי מיד כשפניתי אלייך, כשאני תוך כדי בעבודה וצריכה גם להתפרנס.
כן.
אבל זאת שליחות ענקית מעין כמותה.
אז באמת אפשר לעבוד תוך כדי, או כאילו ש...
חייבים לעבוד, לא יודעת, יש לי שכר דירה לשלם, יש לי גנים לילדים לשלם, יש הרבה מאוד הוצאות, אנחנו יודעים כמה יקר לחיות פה.
כן.
אבל כן, צריך לשלב את זה.
כן.
וזה אגב, אחת הסיבות שהרבה אנשים צעירים, מאוד מאוד קשה להם להיות בנקודה הזאת, כי זו נקודה שבאמת אנחנו בסיטואציה, אני אמא לשתי בנות, סיטואציה שבאמת יש המון המון הוצאות, שכר דירה וגנים, והמון הוצאות, אני לא צריכה לספר לכם, עוד מעט נדבר על הסוגיה הכי הכי קשה, שזה סוגיית הדיור.
כן.
ובגלל זה מאוד מאוד קשה להיות בנקודה הזאת, שנמצאים במועצת העיר.
כן, זה משוגע. אז באתי לשאול, בדיוק זה, להיות במקום, כמו שאמרת, של להשפיע, מונע מהמון אנשים, כאילו, יש המון אנשים שזה מונע ממנו להגיע, בגלל שאין לזה שום תגמול. אז למשל, אולי אנשים שכן מתאימים לזה, אבל אין להם... מישהו שיתמוך בהם, אין את הזמן, אז פשוט יש שם מבטל אותם.
בדיוק, ונכון, וזה גם יכול לגרום לזה, שאנשים ממעמד סוציו-אקונומי מסוים מגיעים יותר להיות, ואז יש ייצוג אולי פחות לאוכלוסיות מסוימות, זה יוצר הרבה הרבה מאוד בעיות.
כן, אני רוצה שנייה לפני שאנחנו נכנסים וממשיכים, כי זה חשוב מאוד להבין שהמאזינים שלנו יבינו מי את.
נכון,
קפצנו ישר.
אבל אני חושב שזה מאוד חשוב בשביל הרקע, ושאנשים יתחברו לנושא.
כן.
יאללה, אז בכמה מילים. אני מאיה נורי, אני חברת מועצת העיר תל אביב-יפו, אני מחזיקה בתיק הצעירים, וגם מקדמת את תחום הנגישות בעיריית תל אביב-יפו. זאת קדנציה ראשונה שלי, אני כבר 4 שנים חברת מועצה, אני בסיעת ראש העיר, רון חולדאי, נציגת מפלגת העבודה בסיעה שלו, וגם אני התמודדתי בפריימריז לאחרונה, הייתי מועמדת לכנסת, והייתי בקמפיין של מפלגת העבודה בבחירות. אני עורכת דין לפרנסתי, עורכת דין לדיני עבודה. אימא לשתי בנות, גר בתל אביב, נולדתי בתל אביב.
קיצר, מה שנקרא ברת סמכה, נכון? ברת סמכה?
כן.
כאילו הבן אדם הכי נכון ומיועד כדי לדבר על הנושא שמעניין אותו היום, שזה משבר הדיור.
לגמרי.
חתיכת משבר.
וקצת רקע, כי זה תמיד אנחנו אוהבים לדבר על זה, זה מאיפה אנחנו מכירים, אז אני נתקלתי בך, או צפיתי בך בטיק טוק. קפצתי סרטון שלך, שגם עליו נדבר, כי הוא מאוד מעניין, שביקרתי במדינה מסוימת בחול, כדי להבין מה קורה שם, וישר שלחתי ליון את זה, אמרתי, חייבים להביא אותה, כי זה סופר מעניין.
כי אני ויאיר בדיוק בשלב הזה בחיים, אז כאילו את רוצה קצת לספר אולי, איך בדיוק נהיית ויראלית בקטע הזה?
קודם כל, אני חושבת שהסרטון היותר ויראלי היה שהלכתי לכנסת, ודיברתי שם בעצם על ה... היה שם דיבור על זה שאנשים צריכים לקנות דירה וצריך לקנות, אבל הם בעצם לא מבינים שבכלל כדי לקנות דירה, קשה בכלל להגיע לאיזשהו הון עצמי. אנחנו בזבזים כל כך הרבה כסף, כל חודש, וגם אנשים שעובדים ומסתכרים יפה, לא מצליחים להגיע למצב שהם חוסכים שקל.
כן.
וכל מקום שאני הולכת אליו, לא משנה לאן, אני נפגשת עם חבר'ה בגיל שלי, הדיבור וכל השיח הוא רק על הנושא של מגורים ועל נדלן ועל בית ואיך יהיה לנו בית ואיפה נגור ומה יהיה.
כן.
אני חושבת שזה פשוט חרדה שממש ממש מציפה את הדור שלנו. וזה אחד הנושאים הכי הכי קשים והכי בוערים שיש. עכשיו, בזמן האחרון זה נהיה על זה יותר דיבור.
כן.
אני כבר 4 שנים מדברת רק על הדבר הזה. זאת אומרת, אני כמחזיקה תיק הצעירים, אני הבנתי קודם כל גם בגלל שזה בהתנדבות, שאני מתמקדת בנושא הזה של הדיור, של הסחירות, וקודם כל מציפה את הבעיה הזאת.
כן.
כי זאת בעיה שגם אני חווה אותה באופן אישי. אני גרה בסחירות, כל שנה מאיימים עלינו שיעבירו, שאנחנו נצטרך לעזוב. כל שנה, כל שנה, ככה כבר 5 שנים, כל שנה. וכל שנה פעם אחת העלו לנו ב1,000 שקל, פעם אחת זה עוד היה... לפני שזה היה נשמע נורמלי.
זהו, מה שקרה לפני שנה, זה היה כאילו פקקט שלם בכל המדינה. אנשים כאילו עלו ב1,000 שקל, 2,000 שקל, אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט מדיישהו, אבל זה משהו שעלה לפני 5 שנים.
לא, לא.
משהו קרה בשנה האחרונה?
כן, בשנה האחרונה, מחירי הסחירות עלו בעשרות אחוזים. יש דירות שאני מכירה ממש שהיו, עלו 7,000 שקל, והן עכשיו מוזכרות ב-12,000. כאילו, פערים הזויים.
ולמה זה קרה?
הזויים. זאת אומרת, תראה, קודם כל יש בעיה של היצע וביקוש. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים רוצים לבוא ולגור בדירות, ואין מספיק דירות. בעיר תל אביב יפו ובכלל בכל הארץ. יש גם את הנושא של פערי השכר, שצריך לדבר עליו, שאנשים שהתחילו לעבוד בהייטק ומרוויחים שכר מאוד מאוד גבוה, יכולים להרשות לעצמם, לשלם עכשיו 12,000 שקל על דירה, ואנשים שעובדים במגזר הציבורי או במקומות אחרים או בעמותות, לא יכולים להרשות את זה לעצמם, ואז נוצרים פערים חברתיים מאוד מאוד גדולים. וגם זה, יש נגיד זוגות שהם שניהם מסתכרים יפה והם בלי ילדים, יכולים להרשות לעצמם לשכור דירה במחיר הרבה יותר גבוה, מזוגות צעירים עם ילדים שיש להם גם גנים, ועוד הרבה מאוד הוצאות, חוגים וצהרונים ודברים כאלה, שפתאום זה נהיה להם מאוד מאוד קשה, ואז נוצר פער בין כל מיני אוכלוסיות שכבר מרגישות שהוא לא יכולות להישאר בעיר הזאת.
לגמרי. אני עכשיו למשל לפני 30 שנה רציתי לעבור דירה, ואני ניסיתי למצוא משהו עד 3,000 שקל, נגיד 3.5, לגור לבד, ופשוט זה לא היה אפשרי. עכשיו, שנייה, מצאתי דברים, אבל כזה 25 מטר מרובע, 30 מטר מרובע, ודברים כאילו במצב כל כך רע, שאני פשוט לא הבנתי איך אנשים לא מתביישים לקחת כסף הזה. יש הרבה אנשים אומרים, כן, איך זה וככה, אבל מה הבעיה? שבסופו של דבר, גם במקומות האלה, במחיר הזה,
מישהו
הולך להזכיר. זה למה המחירים לא יורדים, כי זה פשוט שוק.
אבל הבעיה, זהו, אז הבעיה היא שיש פה בעצם מדיניות ברורה של הממשלה לאורך השנים, לייצר מצב שתמיד המזכיר הוא בעל הכוח בתוך המסע ומתן. אוקיי? אין שום חוקים שמחייבים את בעלי הדירות לעשות דברים, ונגיד שתהיה דירות ראויות למגורים. אוקיי? יש, עכשיו יש את החוק שכירות ההוגנת שאז עבר, אחרי, באמת, שיקרו שם את הכל, יוציאו את הכל
ואף אחד לא שם על זה גם אחרי שלו.
בדיוק, יש את חוק שכירות הוגנת, שזה תיקון לחוק השכירות והשאלה, שהגדירו מהי דירה ראויה למגורים.
אוקיי?
אז הגדירו שחייב להיות ביוב זורם, או חייב להיות פתחי עברור. אבל מה כתוב שם? אבל מה שכחו לספר? שאם אין פתחי עברור, או אם הביוב לא עובד טוב, אז אתה פשוט יכול להפר את החוזה ולצאת. אין שום סנקציה. שום סנקציה על בעל הדירה לספק לך דירה שהיא לא ביקשנו בית משופץ, בית שנראה מדהים, בסך הכל ביקשנו דירה מתפקדת, דירה ראויה, דירה כן, לגור בדירה ראויה למגורים זה חלק מכבוד האדם. אנחנו לא ביקשנו פה לגור בדירות פאר, ביקשנו פה לגור בדירות שנראות נורמלי, שאפשר ללכת לשירותים ושלא תהיה סתימה כל שנייה, שלא יהיה עובש על הקירות, זה הכל. וגם את זה מדינת ישראל ממש עושה הכל כדי לא לייצר רגולציה ולאכוף את הנושא הזה.
את חושבת שבאמת יש כאילו סיבה שהם לא עושים את זה, או זה שפשוט הזנחה של כאילו טוב, מתישהו ניגש לזה, ופשוט זה...
לא, לא, זה ממש, לדעתי, זה ממש מדיניות מכוונת של הממשלות שהיו לאורך השנים, מאוד, מאוד מאוד שומרים על בעלי הדירות, לא ממסים אותם כמו שממסים אנשים שעובדים. תחשבו איזה הזוי זה, שבן אדם קם בבוקר, עובד קשה, מקים עסק, הולך גם אם הוא שכיר, גם אם הוא מקים עסק, משלם כל כך הרבה מיסים על העבודה שלו, ואין לי בעיה עם מיסים, אני בעד מיסים. אבל הבן אדם השני, פשוט יש לו דירה. הוא לא צריך לעשות כלום, ואין לו אפילו חובה לתקן שם ליקויים, והוא כמעט לא משלם מיסים. זה לא מעודד אנשים לצאת לעבוד.
לגמרי.
זה מדיניות לא נכונה כלכלית.
אז מבחינה חוקית אין לו שום אינסנטיב, באמת, נכון. מה שנקרא להשקיע זמן על הנכס הזה. הוא יכול, במיוחד בתל אביב, הוא יכול להגיד, תקשיב, זה הדירה, תעשה לי את מה שבא לך.
Take it or leave it.
Take it or leave it, ואנשים take it, הוא פשוט יושב שם ומקבל את הכסף כל חודש.
בדיוק.
וסיימנו עניין.
נכון, נכון. אין, עכשיו, אין אפילו חובה לדווח על שכירות שאתה מקבל, אלא אם זה עובר את ה-5,100 שקל בחודש.
וואו.
אז מה קורה? אז יש לך דירה, אתה לא מדווח עליה למס הכנסה, פתאום החלטת לקחת מעל 5,100. אז שכחת לדווח, וזה קורה המון.
אוקיי. ואנשים,
שכחת. בדיוק, שכחת. עכשיו, תחשבו כמה אנשים בתל אביב, הדירות שלהם עלו לאורך השנים מעל 5,100, אני כבר לא יודעת אם יש בכלל דירות בסכומים האלה.
מאוד מעט.
ובכלל, רשות המיסים, אין שום חובה בכלל לדווח על הדבר הזה. זאת אומרת, כאילו יש חובה לדווח מעל 5,100, אבל אין חובה לדווח מהשקל הראשון.
אשכרה.
ולכן, הרבה מאוד אנשים כאילו שכחו עוצמים עיניים, ואז בעצם יש מצב של שוק שחור ענק שקיים בשוק השכירות.
ואין שום פחד טוב מתי שגלו אותי ואני אקבל כאילו סתירה.
זה פשוט קיים, זה לא מתעסקים בנושא הזה. רשות המיסים לא מספיק מתעסקת בנושא של מס על שכירות. אני אגב לא בטוחה שזה הפתרון, כי ברגע שיטילו מס אז גם המחירים יעלו יותר, כי זה יתגלגל. אז אני לא בטוחה שזה, אבל אני רק אומרת שיש פה איזושהי מדיניות שאומרת לאנשים, לכו, תקנו דירות, תשקיעו בדירות, תקחו כמה שיותר שכירות, אנחנו נעשה הכל כדי שהכסף הזה יהיה מוגן ממס, היא מעודדת המון המון אנשים להשקיע בדירות,
כן.
ואז לאנשים שבאמת צריכים את הדירה, כמו הזוגות הצעירים, ואנשים צעירים שצריכים את הדירה הזאת לגור בה, לא יכולים לקנות, ואז הם צריכים לגור בשכירות. עכשיו, זה בדיוק העניין, שאנחנו דור שיגור בשכירות כל החיים שלו. אוקיי? עכשיו, אם אנחנו דור שנגור בשכירות כל החיים שלנו, אז מדינת ישראל צריכה לתת לדבר הזה מענה.
כן.
ואנחנו צריכים שהסחירות שלנו תהיה סחירות שפויה, סחירות לטווח ארוך, סחירות שבה אני יכולה לקיים חיי קהילה.
כן.
יש לי ילדות עם, 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 עם חברים בגן, עם משפחות שאנחנו נפגשים בגינה, עם אירועים חברתיים, וכל שנה משפחה אחרת עוזבת את העיר. כל שנה אנחנו מפחדים שאנחנו נצטרך לעבור למקום אחר. כל הזמן יש את את התחושה הזאת שאין לנו שורשים בקרקע.
כן.
שאנחנו לא יכולים להישאר, כי אנחנו לא יודעים כל הזמן מה יהיה, וזו אחת הבעיות של מגורים בסחירות במדינת ישראל. ואז אני באמת הגעתי לגרמניה, וגיליתי שזה לא ככה במדינות אחרות בעולם. אנשים חיים בסחירות, ולגור בסחירות זה בסדר.
זה לא מילה רע.
בדיוק, זה לגור בסחירות, אני לא, מה שניסיתי להגיד מקודם זה שלגור בסחירות זה ממש לא דבר רע. הוא דבר רע כמו שהוא קיים בישראל, בגלל זה אנשים כבר לא רוצים לחיות באורח החיים הזה.
כן.
אבל לגור בסחירות מאפשר לך לגור בדירה בסטנדרט גבוה, דירה שאתה לעולם לא תוכל לקנות אותה, אתה יכול לגור בה כל החיים.
אז מה שונה שם מפה?
אז שמה, יש חוקים שמגנים על סוחרי דירות. קודם כל, יש חובה על בעלי הדירות לבוא ולתקן ליקויים ופגמים, ודירות הן נראות במצב מצוין. אוקיי, קודם כל, יש, למשל בגרמניה, יש חוקים ששומרים על הדייר, שאי אפשר יהיה להוציא אותם. כן? לא כמו
במדינה,
כן, בגרמניה אפשר להוציא אותך מהדירה, רק אם הבעל דירה רוצה לעבור לגור שם בעצמו, או אחד מילדיו, או שאתה לא משלם את השכירות שלך בזמן.
אוקיי,
זהו.
זה באתי להגיד, כי זה מאוד חשוב, כי מצד שני בארצות הברית יש גם את העניין הזה שמאוד קשה להוציא את הסוחרים, ברמה שזה כבר נהיה לא הגיוני, שאנשים לא משלמים שכירויות, והם נשארים שם שנים, וזה סיפור מההפטרה להוציא אותם.
סקוטרים וכאלה.
כן.
כן.
אבל אם זה יש את החוק הזה של הסחירות שחייבים שלהם, אז זה...
אבל השאלה אם הוא לא יכול להוציא אותו תוך כדי החוזה, או כאילו גם בסוף החוזה אם הוא רוצה לחדש, יכול להישאר שם, אלא אם כן אתה רוצה לעבור לשם.
מה זאת אומרת? אתה לא יכול להוציא את הדייר שלך בשום צורה, אלא משני הסיבות האלה שאמרתי. הוא יישאר בדירה הזאת כל החיים שלו. אוקיי? אתה סוחר את הדירה הזאת, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו?
כן.
תחשוב שיש לך ביטחון, שאתה תגור בה כל החיים. ואז אתה יכול לייצר קהילה, לייצר חיים נורמליים, לבחור מקום עבודה קרוב לבית. לא כמו היום שאנחנו בתחושת הרעיות כזאת. הרי אנחנו דור שגם מחליף עבודה כל שנה שנתיים. תחשבו, גם דירה אנחנו מחליפים כל שנה שנתיים. מתי יהיה לנו קצת נחת?
זה נכון.
גם התחושה הזאת של שאתה גר בסחירות, ואתה יודע שכל רגע יכולים להוציא אותך, אז אתה לא באמת... למרות, אתה לא משקיע בבית, אתה מרגיש תמיד שאתה לא שם 100% ואתה מת לעשות משהו, אבל נגיד יש לי דברים שאני בא ואומר, אוקיי, בא לי לעשות משהו במטבח, אבל עוד כמה חודשים אולי אני לא אהיה פה.
כן,
אז אתה סתם, זה עוצר אותך מבאמת לנצל את הפסיליטיז.
להשקיע בבית שלך.
כן.
כן, או עזוב שאתה תשקיע, להיכנס לאיזה פינה עם הבעל בית, שלבקש ממנו זה, כדי לא ליצור איתו מערכת יחסים רעה, כדי שאולי שנה הבאה תוכל להישאר פה עדיין במחיר טוב, שישאר לך את המחיר וכל הדברים האלה.
אני תמיד, אם יש בעיה בדירה, אני חושב פעמיים לפני שאני מתקשר אליו כזה, שלא סתם.
אז אני אספר לכם סיפור ממש מחריד, אוקיי? מישהו שאני מכירה ממש טוב, פשוט היה לו רטיבות מתחת למזגן, והמזגן היה מתחת למיטת תינוק של הבת שלו. והם אמרו, תקשיב, כאילו, אשתו אמרה לו, תקשיב, נראה לי שהמזגן הולך ליפול. זאת אומרת לה, לא, לא, מה פתאום, מה פתאום, ואין סיכוי שאני מתקשר עכשיו לבעל דירה, הוא יעלה לנו את השכר דירה, התקופה שכולם עלים את השכר דירה, כן. יום למחרת המזגן נפל על המיטה של התינוקת, במזל היא פשוט הייתה על הידיים של ההורים.
וואו. זה מפחיד.
זה הסיפור היום של, 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 של סוחרי דירות. זה הסיפור. אנחנו פשוט מפחדים לבקש דברים, כן. כן.
אבל יש גם את המקרים האלה שיכול להיות, יש את הסיפור הזה, אני לא זוכר איפה זה היה, זה היה בתל אביב, אני לא זוכר לפני כמה שנים, שזה מישהי אמרה לבעל הדירה, תשמע, הקיר הולך ליפול, הקיר הולך ליפול, והוא אמר לה, אני לא עושה כלום, אם את רוצה תלכי, יבוא מישהו אחרייך.
כן.
ופשוט רואים איך כל הקיר נפל, משהו הזיה.
מטורף. זה פשוט דבר נורא. אז אני למשל, ההצעה שאני יצאתי אותה גם בכנסת וגם בעיריית תל אביב, לייצר יחידת אכיפה לדירות לא ראויות למגורים. כמו מעין מלשינון כזה. אוקיי? Okay. שפשוט, זה יחידת אכיפה, שהיא יכולה לבוא ולבדוק את הדירות, ואז לתבוע את בעל הדירה, שהוא בעצם לא
עמד
אותה, לא עמד בקריטריונים של דירה ראויה למגורים. עכשיו, אם אני נגיד עוזבת את הדירה, ועברתי לדירה אחרת, אז אין לי בעיה להתקשר ולספר ולדווח על הדירה הזאת, כי כבר אין לי שום ממשק עם בעל הדירה.
עזבי, אני כשעשיתי את הסיבוב וחיפשתי דירות, את יודעת כמה דירות ראיתי שאמרתי, מה זה הדבר הזה? איך מישהו יכול לנשום פה?
בדיוק, אז אתה בסיטואציה כזאת, אתה מתקשר ליחידת האכיפה הזאת.
אם היה לי כזה לגמרי, הייתי מדווח 7-10 דירות ביום.
אז עשינו פרק על זה, על זה שיון חיפש דירה. וזה בדיוק המסקנה של הפרק בסוף. אמר, תלשין על זה, זה כאילו משהו חופשי תלשינו.
אבל זהו, אין לך למי להלשין.
אין למי להלשין, וזה ממש בעיה. וצריכים להכניס קצת פחד לבעל הדירות.
בדיוק, נכון. יש להם יותר מדי כוח.
עכשיו, אני מן הסתם מסכים איתכם לגבי מה שקורה, אבל כשאני מדבר למשל עם משפחה שלי ותור יותר מבוגר מאיתנו, תמיד העניין זה, כאילו, בסדר, מה אתם מתלוננים? אם אתה לא רוצה, אל תגור בתל אביב. עכשיו, יש לי פה טענה / שאלה לשניכם.
כן.
אז אנחנו מדברים הרבה על המצב הפקקט של הדירות במרכז, בתל אביב, ויש לי דוד שלמשל אמר לי, תקשיב, אתם פה רגילים לליסוע 20 דקות ביום לעבודה, אולי מקסימום, ובהרבה מקומות אחרים בעולם, באירופה, בארצות הברית שגרתי שם, אנשים רגילים לליסוע שעה, זה מאוד לגיטימי בכיוון, אפילו שעה וחצי, אז מה מונע מאיתנו למשל, פשוט לעבור לבאר שבע, לנסוע 20 דקות ברכבת לעבוד פה, כי שם באמת, ברגע שאני חיפשתי דירות...
כמה? שעה וחצי. מה עשו?
ברכבת?
מבאר שבע לתל אביב?
אבל זהו, בין
40... זה שעה ו-20. לא, לא, בואו, אני למדתי שם באוניברסיטה.
אז סתם אני אתן דוגמה עכשיו, בדיוק היום קראתי שהולך לצאת קו מהיר מחיפה לתל אביב בחצי שעה. נגיד, דוגמה.
אז נגיד, אז דוברים לחיפה.
נכון.
דוברים לחיפה, משנה הרבה פחות, אז כאילו... זה אולי יכול להיות אחד הדברים שמוציאים אנשים מתל אביב ויגרום לבעל דירה להגיד, טוב, אנשים רוצים לשלם את זה, למה לא מורידים את המחירים? השאלה, האם הבעיה היא אצל בעלי הדירות, או אנשים היא אצל הסוחרים, שפשוט רוצים להישאר בתל אביב, לא משנה מה.
אוקיי, אז קודם כל אני אגיד שאני מדברת פה בכובע של עיריית תל אביב, של חברת מועצה בעיריית תל אביב. אני, המטרה שלי זה שאנשים יגורו בתל אביב, ושהעיר הזאת תהיה עיר של כולם. אוקיי, זאת אומרת, תחשוב, מה יקרה עם מה שאתה אמרת? כל הצעירים, כל האנשים ממעמדות מסוימים יעברו לכל מיני מקומות בארץ, ותל אביב תישאר עיר שמה יש בה? רק הייטקיסטים, רק אנשים יותר מבוגרים, יותר מבוססים, רק בעלי דירות, ואז היא כבר לא תהיה תל אביב.
נכון.
כל הקטע של תל אביב זה שהיא עיר מגוונת, היא עיר שיש בה כל מיני סוגים של אנשים, עיר שיש לך כל מיני גילאים וכל מיני...
גוונים.
בדיוק, כן. כל מיני גוונים. וזה נכון. היופי פה. ועל זה חייבים לשמור.
זה נכון.
ובשביל זה אנחנו צריכים עכשיו לעשות הכל. אני אספר לכם גם על מדיניות הדיור שלנו בעיריית תל אביב יפו, כי יש לנו מדיניות פורצת דרך.
אוקיי.
אוקיי? שאני מקווה שהיא תשאיר אנשים בתוך תל אביב, וגם תשמור על הגיוון הזה, שהוא כל כך חשוב. אז אתה רוצה שאספר לכם על זה?
כן, כן.
אוקיי, אז אנחנו אישרנו ממש באוגוסט האחרון, מדיניות דיור פורצת דרך, בתחום הדיור, דיור בר השגה.
אוקיי.
עכשיו, אני אספר לכם מה זה דיור בר השגה, כי אנשים מתבלבלים, הם חושבים שזה דירה למגורים, דירה לקנייה. לא, זה דירה, זה דירות לסחירות, לסחירות ארוכת טווח, במחיר מופחת, במחיר, בהנחה ממחיר השוק. אוקיי? אז יש לנו שני סוגים, זה גם נהיה טיפה מסובך, אז אני אנסה לא לסבך את זה. אנחנו בוועדת התכנון והבנייה, אני חברה בוועדת התכנון והבנייה, אנחנו כל תוכנית שיש בה מגורים, אנחנו מחייבים את היזם לבנות 15% דיור בר השגה.
אוקיי, אז זה מכל הדברים החדשים שהולכים להיבנות בתל אביב.
נכון, כרגע אישרנו אגב בסביבות האחת...
שזה כולל תמות? או רק כאילו בניינים חדשים?
זה תוכניות, זה טבעות. כל התוכניות שאנחנו בונים, שיש בהם מגורים, שאתה לוקח עכשיו... כזה כמה רחובות, כן. ואתה עושה להם טאבה,
כן.
חייב להיות שם 15% דיור בר השגה. עכשיו, מה זה אומר? כשזה מדובר בקרקע פרטית, זה אומר 40% הנחה ממחיר השוק. זה דיור להשכרה ב-40% הנחה.
וואו, אוקיי. Okay.
שאגב, זה עדיין לא מאוד זול. תחשבו, דירה שהמחיר שוק שלה 10,000 שקל, זה 6,000. זה עדיין... מעל שכר המינימום.
כן.
אוקיי?
כן.
אבל זה דירות שהן יהיו 25 שנים מוצאות לדיור בר השגה ב-40% הנחה, ואחרי 25 שנים הם ימכרו מחדש לשוק הפרטי.
אוקיי.
אוקיי? זה פתרון, זה יש לנו כבר 11,000 יחידות דיור כאלה.
וואלה.
שאישרנו אותן.
שנבנו, שכאילו בתהליך בנייה.
שהן בתהליך בנייה.
אוקיי.
זאת אומרת, או שהן לפני תהליך בנייה, או שהן בתהליך בנייה. אבל אישרנו אותם בוועדת התכנון, זאת אומרת, מימשנו את המימוש התכנוני שלה, כאילו זה קוראים לזה ככה.
אוקיי, מגניב. באיזה אזורים זה?
זה בכל העיר.
וואלה.
כן. היום בעיקר אישרנו דברים שהם נמצאים בדרום תל אביב, אבל עכשיו זה החלטה של עיריית תל אביב, שבכל תוכנית שיש בה מגורים, זאת אומרת, כל תוכנית, לא משנה מה, בכל העיר, כל תוכנית שתעולה לוועדה.
זה עבר כאילו, זה עבר.
כן, אנחנו כל שבוע מאשרים 15% דיור בר השגה בכל תוכנית בעיר.
וואו.
וואו.
תקשיב, תל אביב מתפתחת, אחי, בקטר נורמלי.
אני מופתע שעוד יש מקום לבנות.
זה נכון, זה נכון.
נגיד, בגבעתיים הבעיה זה שכבר אין איפה לבנות.
נכון.
אז הארנונה שם כל כך גבוהה, כי כבר אין להם עוד מערך להתפתח ולצמוח שם.
אז בגלל שהמחיר למטר בתל אביב הוא כל כך גבוה, אז ליזמים ולקבלנים נורא נורא משתלם לבנות ולממש עוד זכויות בנייה ועוד זכויות בנייה. אז בגלל זה תל אביב ממשיכה להיבנות, וגם אני מזכיר לכם שהולכת להיבנות שכונה חדשה בתל אביב שקוראים לה שדה דוב.
כן.
במקום
השדה תעופה? זה לא השם שלה, זה במקום השדה תעופה, כן. ושם הולכות להיות 2,400 יחידות דיור בר השגה בשכונה הזאת.
וואו.
2,400, שבערך חצי מזה, זה בבעלות עירונית. עכשיו, לא סיפרתי לכם על המודל השני של הדיור בר השגה ועל תוכנית הדיור שלנו. בעצם, יש לנו קרקעות של עיריית תל אביב. עיריית תל אביב הולכת לבנות על הקרקעות שלה בענייני מגורים, ו-50% מהדירות הם דיור בר השגה, שהם כבר במחיר הרבה יותר נמוך מ-40% הזה.
זאת אומרת שהבעל הבית זה עיריית תל אביב.
בדיוק, וזה לצמיתות. אגב, יש לנו כבר מודל כזה. זה קיים בשכונת שפירה.
וואלה.
כן, קוראים לזה גני שפירה, ויש שם יחידות דיור שהן מוזכרות על ידי עיריית תל אביב. היא הבעלים של זה. וכל 5 שנים מתחלפת האוכלוסייה שמקבלת את זה, כי אנחנו, הסחירות הזאת היא רק 5 שנים. כדי, בגלל שזה משאב מוגבל, אנחנו רוצים שכמה שיותר אוכלוסיות יוכלו להשתמש במוצר הזה.
כן. אתה מבין, למשל, אני כשהייתי בארצות הברית, קראתי שם ב-LA שנה ורבע, ומה ששמתי לב זה שהמון המון אזורים שם, זה לא כמו פה בארץ שיש בניין, וכל דירה זה של בעל אחר. יש כזה כל מיני קומפלקסים ומבנים, שפשוט יש חברה אחת שמנהלת אותם, והם עושים הכל, הם משפצים, הם הבעלי דירה, הכל, 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 הם עושים. והם עושים את זה לכל הדירות, אז הם בונים, הם זה, הם מסוחרים, וזה נפלא, כי דבר ראשון, זה יוצר תחרות בין הקומפלקסים השונים, כי כל אחד עכשיו מוסיף חדר כושר, ומוסיף ברכה, ומוסיף זה, ומוריד את המחיר, קצת זה תחרות ביניהם, ודבר שני, כל הדירות אותו דבר, לכולם פשוט יש חברה שמשפצת וזה והכל, אתה לא צריך לפחד, יש שם אפילו איזה אתר, אם יש בעיה משהו, אתה ממלא את זה, מגיע מישהו לתקן. ואתה יודע שכל הדירות הם אותו המחיר. אין כזה, טוב, פה יש איזה מישהו שקיבל את הדירה מסבא שלהם, והוא שם את המחיר שבא לו, ועשה מה שבא לו, אבל ממול יש בדיוק איזה דירה משופצת, אין כזה דבר.
ומה שטוב, שזה חוזר למה שדיברנו בהתחלה, שברגע שזה יקרה, זה גם נותן כוח לאנשים שגרים, כאילו,
נכון, כי הם פחות מפחדים.
תמיד מבלבל בין המזכירים לסוחרים.
כן, כן, זה הכי מבלבל בעולם.
גם בהסכמים, הסוחר מזכיר את הסוחר לסחר. בסדר, את מכירה את זה בפה, את עורך הדין. אבל זה תמיד מבלבל אותי.
אז זה נותן כוח לאנשים, כי הם יכולים, אוקיי, אז אני אלך למקום אחר שהוא זול יותר.
כן, נכון. אז זה גם משהו שאנחנו, למשל, החלטנו עליו בעיריית תל אביב, שכל הדירות של הדיור בר השגה, הן בבעלות אחודה. זאת אומרת, הם לא יכולים למכור דירה כדירה ברת השגה למישהו פרטי, לא, זה הכל בניהול אחיד על ידי חברה אחת שמנהלת את זה, והיא חותמת על אותו חוזה עם אותם, בדיוק מה שאתה אמרת.
כן, מדהים.
וזה גם מקשר אותי לעוד דבר שאנחנו החלטנו עליו במדיניות הדיור שלנו, שאנחנו מתחילים לייעד קרקעות למגורים לסחירות לצמיתות. זאת אומרת, זה לא מגורים בהנחה, זה לא סחירות בהנחה, אלא זה סחירות במחיר שוק, אבל זה דירות שזה הייעוד שלהן. אי אפשר עכשיו לייעד אותם למחירה או לקנייה, אלא הם דיור לסחירות, לצמיתות בבעלות אחודה. זאת אומרת, בעלות אחת שהיא מנהלת את כל הנכסים האלה בסחירות ובאותו מחיר ובאותו חוזה, וזה הכל בהתאם להסכם מול העירייה, שהיא סוג של מפקחת על הדבר הזה.
יש חברות כאלה בארץ בכלל, שיש להם כאילו בדיוק דברים
כן,
כאלה?
כן, אנחנו, תראה, בוועדת הטכנון אנחנו מאשרים הרבה מאוד פרויקטים כאלה. נגיד, בקנון רמת אביב, הולך להיבנות בניין 15 קומות של דיור, סחירות לצמיתות.
וואלה.
במחיר שוק, כש-20% מהדירות האלה הם דירות, דיור בר השגה.
וואו.
שזה 40% הנחה ל-25 שנים. אחרי 25 שנים, מה יקרה? הם פשוט יהיו דיור בסחירות
רגילה.
לסחירות רגילה, במחיר שוק, אבל בבעלות אחודה ועם חברה מנהלת וכל זה.
אין, חברה מנהלת זה פשוט הרבה יותר טוב.
זה נשמע לי מושלם, אבל נשמע לי כמו משהו שאת אומרת שזה כבר אושר, שזה מאוד קשה.
לא, ייקח עוד שנים עד שהדבר הזה יתחיל גם להיות מאוד מאוד מורגש. אבל תחשבו שאנחנו כבר כמה שנים אנחנו מתעסקים בנושא הזה של הדבי, דיור בהישג יד, ומה לעשות, תהליכים כאלה לוקחים זמן, זה בכלל, זה משהו שעיריית תל אביב עושה, היא חלוצית בתחום, אף עיר אחרת לא עושה את הדברים האלה. אנחנו מייצרים עכשיו סטנדרט, שבכל תוכנית שיש במגורים, יהיה דיור בר השגה. תל אביב היא חלוצית כמעט בכל תחום, ואני בטוחה שערים אחרות לאט לאט יישבו את המודל הזה, ויתחילו גם לעשות אותו בכל הארץ, ולאט לאט הדבר הזה יתחיל להיות פשוט סוג של סטנדרט, בדיוק.
זה אחד הדברים בתל אביב שאתה מרגיש, כשאתה עובר לפה, שזה מקום שאשכרה העירייה חושבת על האזרחים שלה. אני מרגיש, אני למשל עברתי לתל אביב מירושלים. גרתי בירושלים כמה שנים, לפי כן גרתי בנתניה, ולי, כמו לכל בן אדם, היה לי את המחשבה של, תל אביב יקרה מדי, זה ככה, כאילו אני לא רוצה לעבור, רוצה לעבור. אחותי הייתה גרה פה, הייתי בא לבקר פה מלא, ואז פשוט אמרתי, טוב, יאללה, בוא נעבור לתל אביב. ואשכרה אתה מרגיש, אתה יודע, כי זה בפרטים, זה מה שאמרת, זה כל האירועים, זה האוטוטל, זה הסקוטרים, זה האפניים, זה פשוט כל הדברים, אתה מרגיש שהעירייה בא לה שתישאר כאן. ירושלים לעומת זאת, אתה לא רוצה להכריע יותר מדי, אבל כל, כאילו, זה אי סטודנטיאלית, שזה סטודנטים לא רוצים לגור שם. כל מי שלומד שם, בשנה האחרונה לימודים, כשכבר אין איזה
עייף,
יוצאים משם.
נכון.
וזה מבאס. למה? כי פשוט לא מרגישים שהיא רוצה שהם יישארו שם.
או תסתכל על באר שבע, שגם שם יש קהילה מאוד גדולה של סטודנטים, ו לא נשארים אחרי זה, הולכים.
זה גם נכון. זה, טוב, נכון. אין לי מושג מה קורה בבר שבע, אני פחות מכיר את בר שבע, כי לא גרתי שם, אבל מה שאתה אומר זה נכון, אנשים ממש אוהבים שם להיות סטודנטים, כל מי שלמד בבר שבע אמר שהוא ממש אוהב את בר שבע, זה, אבל אנחנו נשאר שם.
אני הייתי
שם סטודנטית.
כן? כן.
אז מה הקסם? מה הקסם שגורם לך לאהוב את זה בתור סטודנט? וגורם לך לרצות להניחת אחרי זה.
תראו, אני גדלתי בתל אביב, אני
אוהבת את זה. תל אביבית בורן רייסט?
אני תל אביבית בורן רייסט, כן.
הבנתי.
אבל התקופה הסטודנטיאלית בבאר שבע הייתה ממש מדהימה. ושם גם התפתחתי גם בכל הנושא הפוליטי, הייתי יור של הסטודנטים, וזה באמת מקום מדהים לסטודנטים.
אה, פשוט בן אדם שכל שלב החיים שלו פשוט טעית בקטע של פיקודים ותחרותיות וזה. גם אמרתם...
למה תחרותיות?
לא, לגבי הכדורסל, אמרתי שצריך משהו תחרותי.
נכון.
גם לפני שהתחלנו להקליט את הפרק, סיפרת ש... מה זה היה? שגם מתישהו פשוט הפסק לראות טלוויזיה, כי זה מבזבז את הזמן, וצריך לזה. יש לי, פשוט בן אדם שלא משנה מה את עושה, את עושה את זה 100%. וואלה, סחתיין, כל הכבוד.
כן,
כל הכבוד.
תודה.
וכן, לגבי ראשונה...
אני אוהבת להיות בעשייה, באמת. כן? זה נותן לי המון משמעות והמון... זה, לא יודעת, אולי זה גם הפרעה נפשית, אבל אני חייבת כאילו להיות כל היום בעשייה.
הלוואי כולם הפרעה נפשית כזאת, בוא נגיד לך. כן. אבל ממש, אני לא רוצה ללכלך על באר שבע, מי שאוהבת באר שבע, אני יודע שיש הרבה...
כן, כן, לא, אני חושבת שבאר שבע היא מדהימה. כן,
נראה לי שחלק מהעניין זה, בגלל שזה כזה... לא נקרא זכור, אבל נראה כזה מרוחק מהמרכז, אז כאילו הקהילתיות שם, של כאילו כל מי ששם, מרוחק המשפחה, מרוחק הכל, אז כאילו אתה מרגיש מאוד סטודנטי, קהילה, מסיבות, כאלה, הכל טוב.
אין לאן לברוח. אתה לא יכול לברוח למשפחה שגרה פה ליד וזה, ובתל אביב זה פחות ככה, זאת אומרת, הקהילה הסטודנטיאלית בתל אביב היא פחות חזקה, יותר הסצנה כאילו בתוך העיר. אבל כן, אני באמת חושבת שעיריית תל אביב זאת עירייה שהיא מאוד מאוד מסתכלת על התושבים, והיא מאוד גם דואגת לתת לפעמים מעבר לחובות שלה. מה זה?
לגמרי.
זאת אומרת, לעיריית תל אביב יש שהיא שומרת אצלת הנכסים, היא רוצה לתת יותר שירות, יותר דברים, נגיד דיגיטאף, אתם מכירים את זה? אתם עוד לא בשלב. כן. יש חוגים בחינם לתינוקות, מתחת לגיל 3. אוקיי, עכשיו, אגב, נגיד עוד צעד שעשינו להוזלת יוקר המחיה, אנחנו הוזלנו את הצהרונים ב-25%.
וואלה, חדרי הכושר הוזלתם.
נכון. נכון, הרבה דברים בתל אביב, אתה גם מקבל אותם בחינם או במחיר נורא נורא מסובסד. כל מיני דברים במרכזים הקהילתיים, אני לא יודעת, אתם עוד לא, זה יותר ככה להורים, אבל כל הצגה, כל פעילות, כל חוג, כל זה, הוא במחיר יותר מוזל גם מבערים אחרות. אז יש, אומנם העיר הזאת היא סופר יקרה, ומי אני, כאילו אני הכי אגיד את זה, אבל יש הרבה מאוד דברים שהם זולים יותר מבערים אחרות, וגם זה שלא צריך להחזיק למשל רכב, אוקיי? אפשר לנסוע באופניים, והתחבורה הציבורית במרכז העיר היא יחסית טובה, והזמן שלוקח לך להגיע לעבודה, אם אתה גר בתל אביב ועובד בתל אביב, הוא מאוד מאוד קצר לעומת אנשים שגרים מחוץ לתל אביב, אפילו לא כזה רחוק, ונוסעים שעתיים בבוקר לעבודה, שזה באמת, זה דבר נורא.
יש פה חשבנו, גרים בנתניה.
בנוגע התחבורה, אני מסכים איתך שזה לא שעתיים, אבל זה לא הכי טוב שיש, כאילו, נגיד, על מה משהו שיכול לקחת לך 20 דקות הליכה, יכול לקחת לך פתאום חצי שעה באוטובוס, כאילו יש מקרים כאלה, אבל זה קשה, זה פשוט...
עכשיו תראו, גם על תחבורה...
אני אוהב בקן 11 למשל, ויש חבר'ה כאילו שגרים באזור שפירה או באזור פלורנטין, אומרים, תשיב, אחי, היה לי אוטובוס משם לפה 50 דקות, ובחלק הליכה אופניים זה יהיה רבע שעה.
נכון.
אבל כאילו לגבי זה...
נכון. רק אם אנחנו מדברים על תחבורה, אז אני רק אגיד שעיריית תל אביב אין לה את הסמכות לתחבורה ציבורית, מי שמתעסק בתחבורה ציבורית זה משרד התחבורה.
שזו הבעיה גם.
נכון, שזאת הבעיה. הרי אחת הבעיות במדינת ישראל זה שזה מדינה שהממשל שלה מאוד מאוד ריכוזי, ולא מאצילים סמכויות לרשויות המקומיות. אז הרבה פעמים עיריית תל אביב, שהיא נגיד חלוצית בתחום של הרכב הפרטי, שמדברים על זה שאנשים צריכים להפסיק להשתמש ברכב פרטי ולהתחיל לחשוב על חלופות ואלטרנטיבות, כמו שיש במדינות מערביות ובכל מדינות אירופה, אז אנחנו צריכים, אז עיריית תל אביב, אין לה גם את הסמכות לייצר את התחבורה הציבורית הטובה הזאת שאנחנו מאמינים בה. אז מה אנחנו עושים? אז אנחנו מייצרים אלטרנטיבות, אנחנו מבנים את האופניים, והבאנו את הקורקינטים, ואנחנו עושים להם רגולציה.
האופניים לאחרונה זה ציפור מדהים.
והשבילי אופניים בכל מקום, בעיר.
זה מדהים.
מה שקרה בבוגרשוב, זה מבחינתי צריך לקבל פרס נובל על זה, זה מטורף, זה שביל אופניים מדהים.
כן. דרך אגב, משהו ש... נקודה לרעה היחידה שיש לי, להגיד פה, כן?
לא, אפשר גם להגיד...
זה עניין של הרכבים אישיים, שזה באמת כל הכבוד שמנסים להוריד רכבים אישיים וזה, אבל בסופו של דבר, למשל, אני, בן אדם שאני עובד בתור מפיק וידאו, אני יוצר תוכן, ואני צריך לנסוע מחוץ לתל אביב. עזוב, אנשים שנוסעים כאילו בסופי שבוע, בשישי וזה, לבקר את המשפחה, אנשים צריכים להחזיק רכב אישי, ועיריית תל אביב מאוד דוחקת לעניין של כאילו שאנשים לא יהיה רכב אישי. אם זה עכשיו כאילו כמות החניות שמותר לבנות לבניינים חדשים, או דברים כאלה, או פתאום להפוך רחוב כחול לבן לכזה שאי אפשר לזה, שם קצת מציק לי העניין. נכון, רכבים אישיים וזה, אבל בסופו של דבר, תל אביבים לא חיים כל היום רק בתל אביב, הם חיים בחוץ, וזה אין מה לעשות, צריך רכב אישי, במיוחד משפחות צעירות.
כן, אבל גם לזה, תראה, זה הקטע שאנחנו כן מספקים אלטרנטיבות. אחת הבעיות בנושא של הרכב הפרטי, באמת, זה באמת הנושא שגם אין תחבורה ציבורית בשבת בכל הארץ, כמו במקומות אחרים.
נכון,
אבל זה מה שנקרא גדול יותר מכולנו פה, הנושא הזה.
בדיוק, וזה גם לא נראה שזה הולך להשתנות, לצערנו. אז, אבל למשל, הנה, למשל, עוד משהו שאנחנו עכשיו מתחילים בעיריית תל אביב, יפו. הרי יש את האוטוטל, אתם מכירים את האוטוטל?
כן,
אנחנו הולכים
וואי,
לעשות אוטוטל, הולך להיות סוג של אוטוטל, לקום לו אוטוטל. שיהיה okay. אפשר לקחת רכב להשכרה, ולסקור רכב גם מחוץ לתל אביב, ולחזור איתו. זאת אומרת, זה רכב, זה יהיה מודל קצת שונה. Mm-hmm. עוד מעט זה יצא, זה בדיוק עכשיו כבר היה מכרז והיה הכל. אז אנחנו בעיריית תל אביב, אנחנו כן מנסים לייצר פתרונות שהם מקיפים ככה כל מיני דברים, נגיד לצעירים זה באמת יותר מתאים בקורקינטים. כן, נגיד, אנחנו, לא היה לנו רכב, אגב, לא היה לי רכב כאילו הרבה זמן, עד שלפני איזה שנה, סבא שלי הביא לי איזה רכב טרנטה כזה חמוד, אבל שוב, אנחנו לא משתמשים בו הרבה, והיינו סוחרים רכב, סוחרים רכב בסופי שבוע, עם המשפחה, אם אנחנו רוצים לצאת לטייל, פשוט סוחרים רכב. אז נכון, זה לא הכי נוח, כי צריך להגיע לסוכנות ולהחזיר וזה. אבל אם יהיה לך את האוטו הזה כמה רחובות ליד, או רחוב פה או זה, ואתה מביא את הכיסא בטיחות של התינוק לאוטו, אז זה יכול הרבה יותר להסתדר. כן צריך, אנחנו חייבים לחשוב על חלופות. זה לא הגיוני שאנחנו כל כך מצטופפים ומתרבים, ורוצים לגור בתל אביב, ואני באמת חושבת שהעיר הזאת צריכה להיות לכולם. ועדיין אנשים, בן אדם אחד נוסע ומגיע ממקום למקום, עם קופסת פח ענקית כזאת, שתופסת כל כך הרבה שטח ציבורי, אוקיי? והיא זאת שיוצרת את הפקקים. הרי הרבה יותר נכון שאנשים ייסו בתחבורה ציבורית, בהסעת המונים, בכלים קלים, קטנים, כן. זה הדבר הנכון מבחינה עירונית, בגלל כן. זה קיים בכל אירופה, וזה בעצם התפיסה אחת שנית, שאומנם קשה, באמת זה קשה לבוא ולפרוץ את המחשבה הזאת של אנשים, שהנה יש לי אוטו ואני חייב להיות עם אוטו ואוטו, וכאילו, זה היום במדינת ישראל, אנשים מאוד מאוד רגילים לרכב שלהם, אבל זה כן הרגל שבסוף הוא העתיד, כן. אין מה לעשות, בסופו של דבר אנשים לא יהיה להם רכב פרטי, ולזה עיריית תל אביב מתכוננת.
אבל השאלה אם, אוקיי, דבר ראשון, אני מסכים איתך בהרבה נקודות. למשל, תל אביב נבנתה בתקופה שלא ציפו שלכל בן אדם יהיה רכב פרטי. כאילו, כל הרחובות, כל הזה, העניין עם השן פניות שמאלה, אין מה לעשות. כאילו, רוב מרכז תל אביב פשוט לא היה בנוי או מתוכנן לתקופה שלכל בן אדם יהיה רכב פרטי. זה מה לעשות, וזה כנראה לא ישתנה, כי זה רחובות, ואלה אם כן עכשיו נפיל ונמנע הכל מחדש, אין מה לעשות.
אבל גם היום היא לא מתוכננת לזה שלכל אדם יהיה רכב פרטי, וגם לא לכל בן אדם צריך להיות רכב פרטי.
אבל
זה בדיוק העניין.
שוב, פה אני לא יודע לגמרי יכול להסכים איתך, כי שוב, אלה אם כן אתה מנהל את החיים שלך בתור תל אביב. אוקיי, אני למשל קניתי רכב פרטי לעצמי רק בחצי שנה האחרונה. עד לפני כן הייתי משתמש ב-Car2Go, אתה מכיר?
כן.
הנה, Car2Go.
כן, Car2Go. אז למשל, Car2Go סבבה לגמרי, אבל אם אני צריך את זה באופן שבועי, יוצא לי הרבה יותר זול בטווח של שנה וחצי, שיהיה לי רכב אישי. שאני אקנה, מאשר להזכיר פעם בשבוע, לנסיעות נגיד לנתניה, או לעבודה, דברים כאלה. אז לפחות במודל שקיים כרגע, לא משתלם לי, שלא יהיה לי רכב פרטי.
נכון.
עדיף לי לקנות רכב פרטי. אם נכון. עכשיו, מה שאת אומרת, יש שירות, שאני יכול לקחת את האוטו שלי, ולהזכיר אותו מתל אביב לנתניה, ואחרי זה להזכיר עוד נסיעה מנתניה לתל אביב, ברור, אני לא צריך רכב אישי, אבל פשוט בינתיים אין את האופציה הזאת.
נכון. בגלל זה אנשים ממשיכים להשתמש באוטו, כי זה עדיין לא מספיק
כן.
קשה.
כן,
אבל, נכון. אבל לפעמים יש שעות ויש מקומות שאם אתה תגיע ברכב פרטי, אתה תדע שלא משנה מה לא תהיה לך חניה, ואז אתה חייב להתחיל לחשוב על חלופות.
זה נכון.
ואז מתחילים להשתמש בקורקינט. אגב, אני משתמשת הרבה בקורקינט, וזה דבר מדהים. כן, כי היא מאוד מאוד מהר מכל מקום, לכל מקום. וזה חלק מהשינוי הרגלים הזה שצריך לייצר.
כן, אז אני ואיר קהל האופניים.
קהל האופניים, מרקור, שנים, שנים על אופניים. עוד בנתניה הייתי נוסע על אופניים לעבודה והכל. מבחינתי עד יומי האחרון לנסוע לעבודה באופניים.
כן. הקורקינטים גם, אנחנו מאוד חזקים בקורקינטים.
כן.
לפחות אני. אם למשל אני באמת רוצה, עכשיו יודעים שאני הולך לצאת בערב, ואני הולך לעבור את זה במקום אל המקום, אני לא אוהב אופניים. אופניים זה עכשיו אני נוסע לדירה של אחותי.
נכון, זה אם זה לא
עכשיו אני נוסע לעבודה, בדיוק. לא, לא, לא אין בעיה שזה רחוק, אין בעיה לנסוע מפה לרמת אביב. אבל, אם אני יודע שאני במקום אחד ואז חוזר, אין לי בעיה עם אופניים. סליחה, אם עכשיו אני יודע שאני הולך להסתובב, לא יודע, עכשיו נוסעים לאזור השוק וכאלה הולכים להסתובב בברים וסודות, קורקינט, לגמרי. אבל זה היופי שיש כל כך הרבה אופציות בתל אביב.
בדיוק.
יש את הקורקינטים, יש אופניים אם אתה רוצה, יש, גם עכשיו זה נהיה הרבה יותר נוח.
עוד מעט
יהיה
נוח. המטרו.
כן, וואו. זה, אני כבר מצפה לזה, מה שתחילו בתכנונים, כי זה באמת נראה לי שהולך לשנות לגמרי את הגיש. אם יש משהו שיוציא רכבים מתל אביב, זה זה.
כן.
אתה יודע, אם למשל יהיה קו כזה מפה לנתניה, אחי,
לא, זה, זהו. בוא נגיד,
בדיוק.
זה, כן. עד נתניה יהיה עוד זמן, אמור להיות להרצליה.
לא, זהו, זה כבר מגיע להרצליה וכאלה.
כן.
כן, זה לא יכול ממש לשפר.
אבל שח... זה, אולי כן צריך להגיד ש, שזה גם עניין של המדיניות של, של הממשלות שהיו לאורך השנים, כן. שבאמת לא השקיעו בתחבורה ציבורית טובה.
נכון.
אוקיי? זה באמת, זה נגיד... ישראל קץ, באמת רק יתעסק ברכב הפרטי, ולהקים עוד כבישים, כבישים ועוד כבישים, כבישים ועוד כבישים, ועוד רכב ועוד... זה מה שהיה שם.
כן.
ולכן הסיפור הזה של תחבורה ציבורית, גם אנחנו כאזרחים צריכים לדרוש מהממשלה, ולהבהיר לה שאנחנו רוצים תחבורה ציבורית איכותית, אנחנו רוצים תחבורה ציבורית טובה. ואני חושבת שזה משהו שכן עשה, נגיד בממשלת השינוי, שמרב מיכאלי בעצם הייתה שרת התחבורה, היא דיברה כל הזמן על תחבורה ציבורית, וכמעט לא דיברה על הרכב הפרטי.
Okay.
שזה היה ככה משהו, לדעתי, מאוד מאוד גדול בקדנציה שלה, שצריך okay. להגיד אותו. ולצערנו אנחנו נראה מה היה צופה לנו העתיד, okay. אבל...
נראה לי גם צריך לעשות פתרון כלשהו של תחבורה ציבורית למה שנקרא אנשים מעמד עליון. אוקיי?
מה זה אומר?
כן, זה מה שניסו לעשות בבאבל, ובגלל זה כל כך כושל.
וואלה.
כן.
בבל סגרו את הבסטה, אתה יודע.
כי תחשוב למשל...
הם נראה לי לא סגרו סופית, אבל זה בעיקרון מיזם שהוא פשוט לא מיועד, הוא לא מיועד כמעט לאף אחד. הוא באמת מיועד בעיקר לאנשים ממעמד מסוים, שהולכים לעבודה ככה בבוקר וחוזרים, וזה גם יותר יקר, אז זה רק מי שיכול להרשות לעצמו 15 שקל בנסיעה במקום 5.5.
נכון.
והוא רק באפליקציה, אז אנשים קשישים שהם אוכלוסייה שמשתמשת המון בתחבורה ציבורית בכלל לא משתמשים בה, אין בזה כמעט רכבים נגישים. קנו רק 3 מתוך כל הרכבים החדשים. אז אנשים מוגבלות, שזה דווקא יכול להיות פתרון עבורם לתחבורה ציבורית, אז הם כמעט לא משתמשים בזה. יש שם הרבה מאוד בעיות, וזה בדיוק זה שכשיושבים וחושבים על איזשהו שירות, פשוט שוכחים הרבה מאוד אוכלוסיות שצפויות להשתמש באיזשהו שירות. ובסוף, תחבורה ציבורית, היא צריכה להיות הסעת המונים. ותראו, גם בלונדון, לא יודעת, אתם נוסעים בלונדון, ברכבת שלהם, ואתם רואים אנשים עם חליפות, אנשים בכירים, מנהלים.
נוסעים.
אנשים, באמת, אנשים מאוד, ממעמד סוציו-אקונומי מאוד מאוד גבוה, לוקחים את הרכבת ונוסעים ברכבת.
לא בושה.
לא,
לגמרי.
כן.
גם אם נוסע במדריד, אתה נוסע במטרו, ואתה רואה כאילו אנשים מכל הסוגים, מכל הסוגים,
רק במדינת ישראל, אנשים חושבים שאם הם נוסעים בתחבורה ציבורית, אז זה אנשים מעוטי יכולת. לא.
כן.
תחבורה ציבורית צריכה להיות לכולם, לא רק למעמד נמוך, ובמיוחד, וזה, אנשים ממעמד גבוה צריכים להשתמש בתחבורה ציבורית.
כן. גם בתור נתניהתים, תחבורה ציבורית שם הייתה, כאילו, להגיע לתל אביב משם, תמיד היה סיוט.
כן, עזוב, לנסוע ממקום למקום בתל אביב, בנתניה, זה היה סיוט.
גם, וואו, נכון, נורא בים.
אני חושב הדרך, אבל להגיע באמת לכולם, שבוא נגיד, הדבר שיגרום, בוא נגיד, לעשירים נרצות למצוא בתחבורה ציבורית, זה רק עניין של זמן. הזמן שווה כסף, זה מה שמוביל הכי הרבה אצלם, ואם אתה תבוא ותצליח להוכיח להם, שאם הם ייקחו את האוטובוס הזה, או אם הם ייקחו את הרכבת הקלה, או אם הם ייקחו לא יודע מה, זה יחסוך להם זמן, הם יקרו את זה. זה לא נראה לי פה, בדרך כלל אני אומר שבאמת לישראלים יש עניין של אגו, ואני לא, ואני פה, זה. יכול להיות שיש את המשחק הזה, אבל אחרי כמה זמן שיבוא איזה חבר, יגיד, וואה, שמע, אני נוסח, במקום שעה, לוקח לי חצי שעה. אז הם יקרו את זה גם.
אז אני חושב שיש פה עניין של אגו, וצריך לשחק עם העניין של אגו הזה. תחשוב למשל, אובר. סבא, יש לך אובר, רגיל, אובר, ואיך זה יש לך כזה, אובר, בלק, אובר. צריך לעשות איזה בבל דן, ואז בבל פרו, בבל לא יודע מה.
כאילו לאט לאט לאט.
כאילו מה שנקרא, זה לעמך וזה לכם. תראו איזה יפה, עשינו לכם. הם עד אליך לאסוף אותך, יש לך מזגן. כאלה צריכים. מה שנקרא, לשים אותם זה, אבל שירגישו מיוחדים.
אבל בוא נגיד גם שפשוט תחבורה ציבורית צריכה להיות דבר יעיל, דבר נוח, דבר נעים. לא צריך להצטופף ולהרגיש לחץ, ושקמים כאילו לרדת באוטובוס, אז זה מצפצף עליך, ואתה מפחד...
שאתה מפחד שהנהג ייתן גז ויהרוג אותך.
נכון, כולם תמיד מפחדים שהדלת תיסגר עליהם. למה? כי יש איזה לחץ כזה שחייבים לקום לפני, וזה לא, זה צריך להיות נוח. וזה גם משהו שאני מדברת עליו הרבה בעיריית תל אביב, כי אני גם מתעסקת בנושא של נגישות. פשוט אנשים באים, צריכים להתיישב, וברגע שמגיעה התחנה שלהם, הם קמים ויורדים, וזה פשוט לא מה שקורה היום.
לא צריך לעמוד לפני כן, וזה,
בדיוק, וכאלה. צריך לקום לפני זה, כשהאוטובוס נוסע, ואז הוא בסיבוב, ותחשוב, אני נוסעת המון עם עגלות גם, ועם הילדות שלי באוטובוס, וזה כל פעם להחזיק את זה בהיסטריה, כדי שלא יעופו.
הדבר הכי מפחיד שיכול לקרות לך באוטובוס, זה שזה קשיש שקם בשביל לצאת, ואתה כזה רק שהוא לא ייתן גז ויעיף אותו.
כן,
זה מפחיד ברמה.
כמה תאונות כאלה קורות.
נכון.
המון, וזה בדיוק העניין, כי התחבורה הציבורית מנוהלת בצורה של המון המון זמן והספק ועצירות קצרות וזה, ולא בטוח שזה מה שגורם לאנשים לרצות להשתמש בתחבורה ציבורית, אלא יכול להיות שהנוחות והתחושת נינוחות הזאת בזמן הנסיעה, היא דווקא תגרום לאנשים לרצות לנסוע באוטובוס.
הלוואי, עזוב, כמה פעמים קרה שלא עצרו לי בתחנה, הייתי גר בבן יהודה, דיודים שז'בוטינסקי, יש שם איזו תחנה שהייתי לוקח נראה לי קו 104, משהו כזה, יחס קבוע. והייתי עומד בתחנה, אוקיי? והייתי מסתכל על האוטובוס, מגיע, ופשוט עובר. עכשיו, פעם אחת, חלפתי ג'ננה, גם היה, כאילו, אוטו חנה, כאילו, אחרי הפינה, איזה נגיד 200 מטר, ופשוט דפקתי ספרינט, סבבה? כי ראיתי שהוא הולך לצור ברזור אדום, רצתי את החנה הבאה, השגתי אותו, והוא עצר, התחלתי צורך, מה נראה לך, מה זה? אה, לא ראיתי אותך, מה, כי אני לא עושה ככה?
זהו.
ביום בחור גדול, שתי מטר.
אז אני אספר לכם שלמשל, יש לי פורום של אנשים עם מוגבלות, שאנחנו נפגשים ככה, ומדברים על כל מיני נושאים שקשורים לנגישות בעיר, ויש שם בחור, אגב די-ג'יי, קוראים לו שחר תמיר, שהוא עיוור. והוא אומר, אני נוסע כל הזמן בתחבורה ציבורית, אבל אני לא יודע שהאוטובוס מגיע, אז אני לא יכול להרים את היד. ואם אני לא מרים את היד ואין איתי מישהו שמרים עבורי את היד, אז האוטובוס פשוט לא עוצר לי ואני לעולם לא יעלה על אוטובוס.
נכון, צריך כזה,
פשוט לא יודע שאני מחכה לו.
צריך את הרמקולים האלה בתחנות.
לא, פשוט צריך לעצור בכל תחנה. זה פשוט לא ההוראה שמשרד התחבורה נותן היום, אבל צריך לעצור בכל תחנה.
הם לא אומרים את זה?
אני, לא נראה לי. אני, זה נושא, לא. צריך, אם יש מישהו שמחכה לך, אז אתה צריך לעצור, אבל אתה לא חייב לעצור בכל תחנה.
הבנתי, כן, זה בעיה. וואלה, זה בעיה.
יש עוד דברים שאת חושבת שקשורים למשבר הדיור, שלא דיברנו עליהם, שהם חשובים, זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת, או דברים שאנחנו יכולים לעשות גם מהצד שלנו, חוץ מהדברים הברורים אליו, שאולי חושב שנדע.
אז אני
חושב... לא, הפתרונות לנו, כאילו, הדור שלנו, מה התקווה שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות?
אוקיי, אז זו שאלה ממש טובה. אני... כמו ספת לכם, אז אני קודם כל, אני מאוד מאוד מרוצה מהתוכנית דיור שאנחנו, שאני קידמתי ועיריית תל אביב מקדמת בנושא הדיור לסחירות ודיור בר השגה. אבל כמובן שצריך פה גם איזשהו, זאת אומרת, הפתרון הוא לא רק לתל אביב, יש מצוקת דיור בכל הארץ.
כן.
וצריך לייצר באמת איזשהם סטנדרטים ורגולציה בכלל בנושא שוק הסחירות, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, בכל הארץ, שיהיה ממש חוק סחירות הוגנת אמיתי,
כן.
שישתמש בכל מיני אלמנטים שקיימים היום באירופה, כמו למשל הנושא הזה שאי אפשר להעיף דייר, שדיברנו על זה, שאי אפשר להעיף דייר סתם כי אני רוצה להעלות את הסחירות. לא, צריך שתהיה רגולציה ופיקוח. אז מה קורה בגרמניה למשל? יש מחיר מחירון על כל דירה, אוקיי? וכמו שיש לנו מחיר מחירון על אוטו, אז אפשר להסתכל על מחיר המחירון ולדעת מה מחיר הדירה של שלושה חדרים משופצת בקומה שלישית בלי מעלית בשכונת יד אליהו. אתה יודע בדיוק כמה הדירה שלך, כמה אתה צריך להזכיר אותה, וזה מחיר שוק, זה שמאות, זה לא מסובסד או מפוקח, זה מחיר שוק ששמאים קובעים. אבל הוא מתעדכן רק כל 4 שנים, וזה כבר ממתן את העליות המטורפות שיש בשוק הסחירות, וגם, ובכל מקרה, אסור לבעל דירה אף פעם לעלות מעל 4% מהשנה הקודמת. זאת אומרת, מותר.
זה למשל, זה קיים כבר, או זה משהו שרוצים להציע?
זה קיים בגרמניה, בגרמניה.
זהו.
כל שנה אסור לעלות מעל 4%, ובכל מקרה אסור לו לעבור את המיט שפיגל, את המיט שפיגל, זה כאילו המחיר מחירון הזה, קוראים לזה מיט שפיגל, אסור לו לעבור את המחיר מחירון בכל מקרה, אוקיי?
וואלה.
כן. ואז זה מייצר איזשהו ודאות. אני יודעת שהולכים לעלות לי ב4% את מחיר שכר הדירה כל שנה, אבל אני יודעת שאני יכולה להישאר לגור בדירה הזאת כל החיים, ובכל מקרה אני לא אשלם מעל מחיר השוק לעולם. כן. וזה משהו שנותן הרבה מאוד ביטחון. ויש שם גם חוקים שמחייבים את הדירות להיות דירות ראויות, ולהיות משופצות, ולראות בסטנדרט טוב. ובגלל שאני לא מפחדת שיעיפו אותי, אז אני יכולה לתבוע גם את בעל הדירה שלי שהוא לא עושה את מה שהוא צריך.
כן.
כי יש לו חובה חוקית, אבל בישראל, בגלל שאני כל כך מפחדת, אני לא יכולה להיכנס לשום הליך משפטי.
כן, אין לי מי לדבר, אין לי מי להשין, אין מה לעשות, כל הכוח אצל הבעל דירה.
בדיוק.
ובאמת, כן. באתי לשאול את העניין של האם אפשר, כאילו, במדינת ישראל, לעשות איזה קאפ של, נגיד, בדיוק כמו שאמרת, דירה של 3 חדרים באזור כזה, עולה עד 6,000 שקל.
בדיוק.
וכאילו, אתה חוקית לא יכול לעשות...
כן, גם ככה אי אפשר לעשות, אבל איזושהי קפיצה יותר מדי מטורפת בעלייה של המחיר. זאת אומרת, שבן אדם לא פתאום יוצא מצב שהוא שילם, כמו שאמרתי, 8,000 שקל, ופתאום הוא צריך לשלם 12,000. כמו שקורה היום בישראל. נכון, אבל בגרמניה זה בחיים לא יקרה, גם אם מחיר השוק באמת עלה. אוקיי? כי גם שם יש מצוקת דיור והיצע וביקוש וכל זה, אבל אין את החרדה הקיומית שיש לסוחרי דירות בישראל. עכשיו, אולי אני כן אגיד עוד משהו, אם כבר אתם שואלים, על משהו שקיים גם בגרמניה, זה שיש דבר כזה שנקרא תאגידים שיתופיים, שהם בעצם הבעלים של הדירות. אוקיי, מה זה אומר? זה תאגידים קואופרטיביים, שהם אלה שמנהלים והבעלים של הדירות הסחורות. עכשיו, אם למשל, אני לא יכולה לקנות עכשיו דירה ב, לא יודעת, 5 מיליון שקל, אבל הצלחתי לחסוך 200,000 שקל. במדינת ישראל, אפשר לעשות עם זה כלום.
כן.
אבל בגרמניה אפשר לקנות עם זה סוג של מניה, באותו תאגיד קואופרטיבי, ואז אני קצת כמו הבעלים של עצמי, אז אני גרה בבניין, שיש לי מניה בבעלות שלו, ואז כשיש אספה של הבעלי מניות, אני יכולה לדרוש שבחוזים, יהיה חוזה הוגן, יהיה חוזה זה, יתקנו, ישפצו את המעלית, יעשו גינה. זאת אומרת, זה מייצר גם כוח לבעלי הדירות, וגם אני מקבלת דיווידנד מהמניה הזאת שקניתי בתאגיד השיתופי, ואז אני מצליחה קצת לקנות דירה, למרות שאין לי את כל הכסף כדי לקנות דירה. וזה מודל מדהים שהוא נפוץ בגרמניה בצורה מאוד מאוד רחבה, ובישראל הוא פשוט לא קיים. וזה נגיד משהו ש... יכול להיות הדור שלנו, צריך להוביל אותו, גם לייצר את התאגידים האלה, וגם לדרוש את, את ההסדרה שלהם בחוק. בגרמניה, נגיד רשות ציבורית, לא יכולה למכור קרקע לתאגיד שהוא לא תאגיד קואופרטיבי. ואז זה מאפשר לתאגידים הקואופרטיביים האלה גם באמת לקנות נכסים ולהיות בעלים של נכסים.
ושיהיה להם הרבה נכסים, כן.
זהו, כי מה האינצנטיב הנוכחי, נגיד עכשיו, של איזה בעל דירה בבניין, שהוא יכול לקחת את הכסף, לעשות את המעבר הזה? כאילו, כי בינתיים פשוט אין, אני לא רואה שום סיבה שבעלי דירות יעשו דברים כאלה.
הוא לא יעשה את זה. זה חייב להיות בניינים חדשים שנבנים, שמחליטים שהם עכשיו בונים בניין, והם תאגיד קואופרטיבי. זה חייב להיות משהו שמייצר אינסנטיב, בדיוק.
לי יש שאלה.
כן.
שאני מנסה להבין. יש את הדברים שאמרת שהעברתם דרך עיריית תל אביב, ויש את הדברים שאמרת שזה הממשלה לא מצליחה להעביר. מה הכוח של תל אביב או של קורל עירייה בנושא הדיור, שזה הדברים שאתם כן הצלחתם להזיז, בלי, לא יודע, אולי כן, אבל בלי הממשלה, ומה הדברים שהממשלה חייבת שהם יעבירו את החוק הזה? זאת אומרת, מה הגבולות של כן. חוק של כל המדינה, לבין משהו שהעירייה יכולה לעשות?
אז זהו, אז העירייה, הסמכות, שוב, כמו שאמרתי, עיקר הכוח הוא תמיד של, הוא של הממשלה. עיקר הכוח הוא של הממשלה. אז כל הדברים שקשורים לחוקים של דיור בר השגה, פיקוח, רגולציה, מיסוי, כל זה, זה רק הממשלה יכולה לעשות. אבל עיריית תל אביב, כאילו אנחנו הצלחנו למצוא את הדברים שבאמת לעיריית תל אביב יש את הכוח לשנות, וזה בתחום התכנון והבנייה. כי אנחנו יכולים לדרוש מיזמים לעשות כל מיני דברים, כמו למשל לדרוש מהם, לעשות דיור בר השגה. אוקיי? כי לפי חוק התכנון והבנייה, זאת סמכות שיש לנו, ולכן כל הדרישה הזאת לייצר דיור של שכירות לצמיתות, ודיור בר השגה בכל מיני פרויקטים, זה משהו שהוא בסמכות העירייה. אבל לייצר פיקוח על שוק השכירות הפרטי, תחשבו, כל מה שסיפרתי לכם שאנחנו עושים בעיריית תל אביב, זה רק בשוק שכירות אלטרנטיבי, שהוא עוד לא קיים פה. זה רק בניינים חדשים שיבנו. כל הדירות הפרטיות, שזה רוב רובן של הדירות,
אין מה לעשות כבר.
אין מה לעשות. זאת אומרת, זה רק הממשלה יכולה לשנות אותן. רק הממשלה יכולה לבוא ולהטיל על בעלי דירות, כל מיני סנקציות וכל מיני חובות, כדי לייצר פה שכירות שפויה.
זו, אז נראה לי זה באמת אולי העניין שבקטע ממשלתי, איכשהו לבקש לדרוש הממשלה, לשים את הלימיט ל, לא יודע, מטר מרובע, או, זה למשל משהו שאני לא מבין פה בארץ. בארצות הברית, בספרד, מסתכלים על דירה בתור מטר מרובע. פה זה על פי חדרים. עכשיו, חדר יכול להיות 7 מטר מרובע, יכול להיות 15 מטר מרובע, וכשמסתכלים על דירת שתי חדרים, שלושה חדרים, במקום 70 מטר, 60 מטר, 80 מטר, להתיז הסתכלו קצת
רגע, אבל
מוזרה.
על מה אתה מתכוון? למי מסתכל על זה ככה? כי שמאות זה תמיד לפי מטר רבוע. אף אחד לא מסתכל על זה לפי... פשוט, לא הבנתי.
למשל, אני עכשיו מחפש דירה, ולמשל, אפילו ביד שתיים, אני יכול לשים על פי מספר חדרים, או כשמישהו מוכר לי זה על פי מספר חדרים, או כשאת אמרת, עכשיו כאילו נשים מחיר של דירה ביד עלייה או שלושה חדרים וזה, עולה ככה, שלושה חדרים, ולא 70 מטר מרובע.
כן, לא, אז מן הסתם, מן הסתם זה יהיה לפי מטר רבוע, זאת אומרת, ברור שהשמאות היא נקבעת לפי זה. אנשים, כן, השני חדרים זה עניינים שיווקים של... של אנשים פרטיים שמנסים למכור.
הבנתי, סבבה.
זה לא, כן. אני יכולה להגיד לכם גם עוד משהו, אבל בנושא הדיור שכחתי לדבר עליו, שזה מאבק שאני מנהלת כבר הרבה זמן בתופעת ה-Airbnb.
אוקיי, גם חשבתי.
כן, שזה גם משהו שאני, ממש, זה הצעה לסדר הראשונה שלי בעיריית תל אביב.
שיש על זה גם הרבה שיח.
נכון, אז זהו, זה ממש משהו ראשון שעשיתי כבר לפני 4 שנים, עליתי במועצת העיר, ואמרתי, אני חושבת שצריך להילחם בתופעת ה-Airbnb, וצריך להטיל ארנונה גבוהה יותר על הדירות האלה כדי להרתיע. לקח 4 שנים עד שהדבר הזה קרה, ואני לא יודעת אם אתם קיבלתם מכתב לדואר, אבל היום משרד הפנים בסופו של דבר אישר לנו את צו הארנונה. כל שנה אנחנו ביקשנו להעלות את הארנונה לדירות Airbnb, שהם יהיו כמו במלון, כמו של מלון. והיום כל תושבי עיריית תל אביב קיבלו מכתב שאומר שאם הם יעשו Airbnb בדירות שלהם, הם יצטרכו לשלם ארנונה של מלון.
לא, ביד אליהו לא קיבלתם.
לא קיבלתם את זה?
לא נראה לי שיש Airbnb ביד אליהו.
מה, כל
המכתב? כן, לא נראה לי שמנהל פה, כן.
לא, אבל ממש שלחנו את זה לכל התושבים, ומלא אנשים דווקא שלחו לי את המכתבים, אז זה למשל משהו אחד. אבל תראו, תופעת Airbnb זה גם כן דבר שממש ממש פוגע בנו סוחרי הדירות. לוקחים דירות שלמות, ופשוט הופכים אותם למלון, לכל דבר. עכשיו, זה תמיד יהיה במיקום הכי שווה, זה תמיד יהיו הדירות הקטנות יותר, שזה דירות שיש בהן מחסור אדיר בעיר. זה פוגע במרקם החיים של האנשים שגרים בבניין, פתאום יש להם מסיבות וזה, ולאף אחד לא אכפת מהשכנים, כי הם עוזבים עוד יומיים. והכי חשוב, והכי נורא, זה שזה מעלה את הסחירות, כי כשאתה מזכיר פר לילה, במקום כל החודש, אז זה כבר מייצר איזה שהם פערים, ופתאום לא משתלם לי לזכור דירה לטווח ארוך. אז עדיף לי לעשות Airbnb, ואני מוציא עוד דירות ועוד דירות. יש בערך 12,000 דירות כאלה, בתל אביב. כן, זה ממש ממש הרבה. עכשיו, זה גם פוגע בכל התופעה האותנטית. הרי מה, Airbnb לא נועד למלונאות.
כן.
הוא נועד לבן אדם שיוצא להורים לסוף שבוע, והוא רוצה אולי קצת להצליח להשלים איזה שכר דירה, אז הוא מזכיר את הבית שלו עם האבק מתחת על השידה, ומיטת תינוק.
וזה נהיה שאנשים פרקו את המלט, דירת Airbnb.
היום אתה לא תצליח, אתה לא תצליח להזכיר את הדירה שלך ב-Airbnb, כי אנשים מחפשים סטנדרט נורא נורא גבוה, זה כבר לא החלפת דירות אותנטית בכלל.
מחפשים חדר במלון, במקום מקומי.
זה כבר לא תיירות זולה, כי הרי כן חסרה תיירות זולה בתל אביב, וזה משהו שאנחנו מודעים אליה, אבל צריך לעשות את זה בהוסטלים, בלבנות יותר מלונות של 3 כוכבים, או לעשות Airbnb אותנטי, אבל להוציא ככה דירות משוק הסחירות, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת.
לגמרי.
וזה גם משהו שאגב, אנחנו פועלים בנושא הזה מאוד חזק, אנחנו גם כתבנו הצעת חוק, שאנחנו מנסים לקדם אותה בצורה קדחתנית בכנסת, שמגבילה את האפשרות להשכיר דירות למגורים מתחת כאילו אסור מעל 90 ימים בשנה לעשות Airbnb.
וואלה.
שאיסור מוחלט להשכיר דירות מעל 90 ימים.
שזה די פותר את הבעיה.
נכון, זה פותר את הבעיה. אז אנחנו ממש כתבנו הצעת חוק, אבל היא לא עברה בכנסת, כי תמיד היו פה, חוץ מהממשלה האחרונה, זה ממשלות שהן מאוד מאוד מתנגדות לכל דבר שקשור לרגולציה על שוק הסחירות, שזה...
כן, אז כאילו מצד אחד, עם הרעיון הזה, ברגע שאתה עושה Airbnb, ייקחו לך ארנונה הרבה יותר גבוהה, ובנוסף לזה, אתה יכול עד 90 יום, שזה הופך את הדירה הזאת באמת לפשוט דירה חלופית, כאילו שאתה יכול, כשאתה יוצא להזכיר אותה, ולא דירת Airbnb במהותה.
נכון. שזאת עדיין נשאר דירת מגורים, עדיין הדברים שלך פה, עדיין יש לך מחויבות כלפי השכנים שלך, של לשמור על אווירה נעימה בתוך הבניין. זאת אומרת...
בכל Airbnb שהייתי בחול, זה באמת הבית של מישהו. שזה...
כי בחול, כי שוב, במדינות מתוקנות, יש רגולציה על הדברים האלה, ורק אצלנו הכל פרוץ.
כן.
פשוט זה נושא שלא מתעסקים איתו.
אז מה שאנחנו... אז דבר ראשון, מה שנקרא, הדור שלנו יכול להמתין בסבלנות לכל הפתרונות שאמרת פה במערך הפרק, של הדירות המוזלות. אבל לפחות לבינתיים, מה שאמרנו מבחינת הממשלה, אפשר קצת יותר לנסות להתעקש או להילחם, על העניין שנשים רגולציות של, נגיד, מחיר הכי גבוה שאתה יכול לשים על דירה על פי המחירון.
על נכס מסוים.
על נכס מסוים. נכון. כמו דירת 70 מטר באזור כזה משופצת, עד 5,000 שקל. לפחות, אפילו אם זה יהיה מחיר גבוה, אבל לפחות שיהיה משהו, שלא פתאום נגיד למצב, שכמו ב-2021, שפתאום מחירים עולים ב-2,000 שקל, כי ככה, מה שנקרא, תקשיב, אני מעלה שנה הבאה את המחיר ב-2,000 שקל, אתה יכול לשאר, אתה יכול ללכת, נגמר החוזה, אני יכול לעשות מה שבא לי. זה לא הגיוני. אז זה פתרון אחד, שאנחנו יכולים אולי להתעקש עליו. איזה עוד פתרון אמרנו?
שאלה באמת איך מתעקשים. איפה אני בתור האזרח הקטן, איפה אני יכול להתעקש?
כן.
כאילו...
זאת שאלה טובה. קודם כל בקלפי. אבל היו עכשיו 5 מערכות בחירות, כנראה שהקרובות לא יהיו בזמן הקרוב, אבל זה משהו שאנחנו...
להגיד את זה במיקרופון ולפרסם את זה במדיות החברתיות.
תראו, הנושא של פיקוח על שכר דירה זה ממש טאבו. זה פוליטיקאים לא רוצים להתעסק בזה, כל אחד מטעמו הוא. זה ממש נושא שמדברים עליו, ואנשים מסתכלים עליי כאילו אני נפלתי מהירח, ממש. אבל אנחנו חייבים להתחיל לדבר על זה כדבר לגיטימי. זה לגיטימי לעשות פיקוח על שכר דירה. זה פיקוח, זה לגיטימי לייצר רגולציה על דירות לא ראויות למגורים. זה דבר שאנחנו צריכים לייצר אותו, כי אנחנו דור שיגור בשכירות כל החיים שלו, וזה מה שהרבה פעמים לא מבינים ולא מפנימים. ואנחנו חייבים להתחיל לדבר על הדבר הזה כפתרון שהוא פתרון לגיטימי.
את חושבת שזה עניין של פוליטיקאים שהוא דור קודם אלינו, או פוליטיקאים שמגיעים ממעמד גבוה יותר ומנצלים את הדבר הזה?
אני חושבת שזה גם וגם. אני חושבת שזה גם וגם. כן, אני חושבת שיש הרבה עניין של אינטרסים. אנשים שלא רוצים שיגעו להם בדירות שלהם. אני, כן, זה הרבה זה, וזה גם הרבה אנשים שהם חושבים עדיין בראש שלהם, בסדר, אנשים צריכים לקנות דירה, נעשה מחיר למשתכן, נעשה מחיר מטרה, נעשה זה, נוזיל את הקרקע, יקנו, אבל זה לא פותר את הבעיה. כן. אנחנו צריכים לייצר גם שוק שכירות הוגן. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, כי אנשים פשוט, אם אנחנו רוצים פתרון למחר בבוקר, זה הפתרון, זה לעשות רגולציה בחוק על שכירות.
לגמרי. כן, כמו שיש על חלב, יש על ביצים. צריך כאילו, זה גם משהו כאילו שאנחנו חיים עליו.
זה קורת גג, זה הדבר הכי בסיסי של אנשים. לאיפה אנחנו נגור. זה לא, כן, זה לא חולצה בזרה.
כן, כי גם יש עניין של דורות, שלמשל, אחד הפרקים הראשונים שניבר עשינו בפודקאסט זה, שאני דיברתי על כאילו העובדה שהדור שלנו כנראה לא יכול לקנות דירות, ואפילו אנשים ממעמד, אפילו גבוה, נכון. בינוני נמוך, מסתכלים עלינו כשמתלוננים על זה, ובסדר, תעבוד קשה, תחסוך ותקנה.
בדיוק.
אבל כאילו...
המשוואה הזאת לא עובדת. היא כבר לא עובדת. זה לא,
כן
אין שום קשר...
אלא אם כן אתה מבטר על כל כך הרבה דברים בשנת ה-20 שלך
לא,
וחוסך
לא 10-15
שנה.
גם אם אתה תוותר, אתה לא תצליח להגיע להון עצמי כזה. כדי להגיע להון עצמי כדי לקנות דירה, אתה חייב או לעשות אקזיט, או שמישהו יביא לך כסף.
כן.
זהו. אין שום דרך, באמת, אני ישבתי עם חברים שלי, שניהם הייטקיסטים בחברות מובילות ממש, 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 אוקיי? וכל השיחה הייתה על זה שהם בחיים לא יקנו דירה. זה בכלל אין קשר בין רמת ההכנסה לבין היכולת לקנות דירה. המשוואה הזאת כבר לא קיימת, ואולי זה באמת אחד הדברים שפוליטיקאים מדור מסוים לא מבין אותו.
כן.
אז...
כן, פשוט היחס, אני זוכר שאז עשיתי כזה טבלה וחישבתי, היחס בין... שכר המינימום לשווי של דירת 2-3 חדרים, משהו כזה, הלך מ... נסתם זרק במספרים, אני בטוח שמישהו תקן אותי בקומנט, נגיד, אם פעם זה היה פי 20, היום זה היה נהיה כאילו פי 700, משהו כזה, okay. כאילו זה פשוט לא נהיה הגיוני בשום צורה, אם פעם תוך 5 שנים הייתי יכול לחסוך את הדירה,
נכון.
עכשיו זה תוך 20 שנה, 30 שנה.
ובאמת, אני חושב שמה שאת אומרת זה כל כך נכון, ולא חשבתי על זה בחיים ככה, ש... שכולם מדברים על לקנות דירה, לקנות דירה, והכל סביב זה, וכולם בלחץ, ובאמת, השיח רק על זה, שיש פה מצד שני את הפתרון שהוא הפתרון הנכון,
כן.
שבסופו של דבר הוא נראה לי מאוד מאוד הגיוני.
שזה מה שרובנו עושים, לשכור דירה.
כן. נכון.
כן. אנחנו רואים את זה בתור תחנה בדרך לקנות בית, כי זה כביכול החלום, לקנות בית, לבנות בית בישראל וזה וכאלה. אבל בפועל, מה שקורה בשוק היום זה שאנחנו צריכים לזכור, נכון. ולא רק אנחנו.
גם אל תשכחו שגם עכשיו הריבית עלתה. המשכנתות הפכו להיות מטורפות, כן. מטורפות. כאילו, אם הרגשנו שזה רחוק מאיתנו, אז זה עכשיו בכלל. רחוק, כן, כן, פי כמה וכמה.
אבל זה, הריבית על המשכנתה, הוא לא בסופו של דבר, הוא לא נופל על בעלי הדירות, הוא נופל על המשכירים. כי זה, לפחות ממה שאני הבנתי,
נכון,
זה אחד הסיפות
נכון.
הגריות שאלו.
בגלל זה, אגב, זה גם משהו שיגרום לעוד קפיצה עכשיו, לדעתי.
כן. אני הבנתי שזה מה שגרם את הקפיצה שנה שעברה, שאנשים פתאום עלו ב-2,000 שקל,
כן, אבל אז הריבית עוד לא עלתה כזה, כאילו...
היא עלתה שוב השנה?
כן, היא עולה בלי הפסקה. כן, היא כל כמה חודשים עולה עכשיו.
כן, היא עולה, היא עולה.
כן.
יון קצת מנותק מהדברים האלה, אז הוא לא זה, אבל כן, היא עולה כל הזמן.
היא עולה בלי הפסקה. אז זה היה ממש מביך, כי העלייה במחיר השכירות הייתה כזאת גבוהה ביחס ל... קצת ריבית שעלתה,
כן.
שזה, ב, לא יודע, תהיו להם משכנתות ב-100-200 שקל, זה, כן. לא, זה, לא באמת זה לא באמת הפער הזה של השכירות שעלתה. Mm-hmm. אנשים לקחו יותר שכירות כי הם יכולים.
כן.
כי הם הרגישו שאנשים יש להם, הם יכולים לשלם את זה והם מסכימים. ברגע שמישהו אחד אומר כן, זה כבר מקפיץ את כל השוק למעלה.
כן. כן. Yeah, זה כמו מניות.
לי יש שאלות לקראת סיום, שהם יותר בעניין שמסקרן אותי... בתור זה שאני חושב שאת די חלוצה בתחום הזה של סוג של פוליטיקה וטיק טוק. כאילו, נכון, כולם עושים את זה הגדולים וזה, אבל לא ראיתי, כאילו, לא סתם נחשפתי אליך דרך הטיק טוק. זה מאוד מסקרן אותי איך הגעת למחשבה בכלל לעשות את זה, ומה מעניין אותך לעשות בהמשך בעולמות האלה, ובכללי איפה את רואה את עצמך עוד, כאילו, עוד 10 שנים, כאילו. זה מאוד מעניין אותי, וזאת שאלה ששאלתי רק אותך מכל האורחים, כי באמת אני, זה מאוד מעניין אותי לדעת.
כן. האמת שפשוט הייתי בכנסת, והעליתי את הסרטון הזה שהוא... פשוט אמרתי מה שאני מרגישה, באמת, זה גם היה, זה גם הייתי באמת, אני כאילו מאוד מאוד מתוסכלת מהסיפור הזה, וזה פשוט יצא לי ככה, הנאום הזה, ופשוט העליתי את זה לטיק טוק, זה הסרטון הראשון שאי פעם העליתי. ופשוט הוא גרף המון המון צפיות. פתאום ראיתי שהנושא הזה באמת ממש ממש מדובר, כאילו ממש מעניין אנשים.
כן.
שטיקטוק זה לא רק לרקוד וזה, אלא זה...
זה להגיע לקהל.
כן, זה גם נושאים כאלה רציניים, מדברים לאנשים שמתעסקים בטיקטוק. אבל אתה יודע, בסוף זה גם נושא שאני עוסקת בו כבר, 4 שנים, ועכשיו פתאום התחילו לדבר עליו גם בתקשורת. עכשיו זה גם בחצי שנה האחרונה. אבל אני עוסקת בזה בלי הפסקה, כי את המצוקה הזאת של מה יהיה מחר, איפה נגור, למה השכירות כל הזמן עולה, למה כל שנה אומרים לנו שאנחנו צריכים לעזוב, זה דבר שהוא, אתה יודע, האישי הוא הפוליטי. בסוף כולם חווים את הדבר הזה, וצריך לבוא ולשים את זה לשולחן. ואני מרגישה, אגב, במועצת העיר, שאני הנציגה של הדבר הזה, שאני... אולי היחידה שיש לה ככה את ה... שאני נמצאת בתקופה הזאת, הקשה הזאת של הסחירות והילדים, והכושר ההסתכרות שהוא לא הגיע עדיין למיצוי, והתחושה הזאת של, כן. של הנטל הכלכלי.
כן.
ואני גם מרגישה שזה הזמן,
את מדברת מהשטח.
כן, אני, תראה, אני אגיד לכם אפילו את זה, אני עליתי על מועצת העיר, ואני סיפרתי כאילו שאנחנו, המשפחה שלי, לא סוגרת את החודש. ואני זוכרת שאנשים הסתכלו עליי כזה, ולא כל כך ידעו איך להגיב לזה, אבל אתה יודע, זאת אומרת, נכון, אני חברת מועצה, אני בהתנדבות, אני גם צריכה לעבוד, ואני לא סוגרת את החודש. ואני חושבת שהנושא הזה צריך לקבל ביטוי במועצת העיר, ואז באמת גם התוכניות דיור הלכו והועצו. ובשם אני באה, כאילו אני בסוף המטרה שלי זה להביא תפיסת העולם שלי ולהשפיע ולהצליח לגרום לעולם הזה להיות עולם יותר שוויוני, יותר צודק, יותר שיותר טוב לחיות בו. בשביל זה אני בפוליטיקה, אני לא בשביל שום דבר אחר.
נשמע טוב,
כן.
נשמע טוב.
זה, וואי, זה באמת מעניין מאוד לראות. אני לא פגשתי פוליטיקאים בחיים שלי, אבל באמת שאת כאילו בתחום שאני באמת אומר, את האנשים שאני רוצה לראות, כאילו, באמת, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, זה לא מנסה, אני לא מנסה להתחנף או משהו, אבל באמת, את בן אדם שאני בא ואני רואה, ואני אומר, את מדברת את זה, את מניסיון, את לא גר באיזה מגדל שן שם ומדברת אלינו מלמעלה, ואת באמת חיה את זה,
כן, את בקבוצה שלנו, בתים שלנו, לא נראה שכזה, את באיזה תים אחר כזה, אל תדאגו, אני זרוק לך איזה פירורים כשאני מלמעלה כזה, לא, כן.
כן, ואני ויון, באמת הדבר שאנחנו דוגלים עליו מ-day one, זה שהדבר הכי שאנחנו לא מדברים עליו בפודקאסט הזה, זה פוליטיקה. דבר הכי. אבל באמת שאני בא ואני אומר פה, זה שאני...
אבל פוליטיקה זה לא מילה גסה.
נכון.
פוליטיקה זה המקום לשנות דברים, וזה בדיוק אחת הבעיות של הדור שלנו. שאנחנו מפחדים להיכנס לפוליטיקה ולהתעסק בדברים האלה, ואז אנחנו מפקירים את הזירה. מפקירים את הזירה לאנשים שלא מבינים את הצרכים שלנו. זאת הבעיה.
אבל מה שאני בא להגיד שעד, זה מקרה שאני מוכן לדבר איתו על פוליטיקה, כי... כן, מרגיש שבאמת אין לך פה מטרה אחרת, את באמת רוצה לעזור, ואם ככה היה כל הפוליטיקה, אז בכיף הייתי מדבר על זה, אבל אתה מבין מה אני אומר?
אבל כן, אנחנו ברגע שאני וערב מדבר על פוליטיקה, לא משנה מה נגיד, נאבד 50% המזנים שלנו, כי לכל אחד יש את הקיצון שלו וזה כאלה.
אבל פה זה נראה לי נושא של לא אמרת שום דבר, שאני רואה מישהו שיגיד לא.
לא, כי מה שדיברנו עכשיו, זה קשור לפוליטיקה, בגלל שדיור, אנחנו צריכים איזשהו התערבות נכון. פוליטית, אבל אין פה ממש ימין, שמאל, והנושאים החזקים שקשורים. פשוט יש פה בעיה, נראה לי לאומית, שכולם יכולים להסכים עליה, חוץ okay. מבעלי הדירות המבוגרים והזה. כאילו, אני מניח שזה אחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה. כל השאר באמת סובלים הדבר הזה. אז נראה שזה באמת, זה נושא שהוא לא מופלג. זה נכון. נושא שצל כולנו.
תראה, גם נושאים של פוליטיקה עירונית, אנחנו גם דיברנו קצת על תחפורה ועל הדברים האלה, זה בעיניי הנושאים הכי מעניינים שיש.
נכון.
פשוט כל היום מדברים איתנו רק על חוק הלאום וזה, ופסקת ההתגברות, ובסוף החיים עצמם זה שאתה סוחר דירה, זה שאתה הולך ברגל, זה שאתה מגיע לעבודה ויש לך פקקים.
כן, זה היום יום.
זה היום יום, והפוליטיקה המקומית היא באמת כל כך יותר מעניינת, ואגב, יש בה הרבה יותר הסכמות בין ימין ושמאל.
וואלה.
בגלל זה אתה רואה קואליציות בתוך רשויות מקומיות של ימין ושמאל ביחד, ודברים שיש בהם הרבה יותר משהו מאחד, והרבה יותר איזשהו מסר חיובי כזה לעתיד, ולאפשרות של כל המדינה הזאת לחיות ביחד.
כן.
אז בעיניי יש הרבה תקווה בפוליטיקה מקומית, ואולי היא תהיה פחות גסה לאנשים, ופחות צורמת לאנשים מפוליטיקה כן. ארצית.
כן, מדהים.
וזהו, באמת... דרך נראה לי מדהימה לסיים.
לגמרי, גישה חיובית, גישה אופטימית, קצת...
אני ידעתי שאסור היה לוותר על הפרק הזה. ידעתי, זה היה לי ממש, הרגשתי שזה נושא שהוא כל כך מעניין.
כן.
וזה היה ממש כיף.
תודה. וגם צריך להביא מישהו מהאינסייד לדבר על זה. כן.
ואנחנו נפיץ את זה, ובאמת, מה שדיברנו על לעשות את ה... מה שאתם יכולים לעשות, זה באמת לשלוח לאנשים את הקטעים שנפרסם פה, ומהטיק טוק ובאינסטגרם וכולי. וזה הדרך, מה שנקרא, להפיץ את הבשורה.
לגמרי, לגמרי.
איפה אפשר למצוא אותך, לדבר איתך, לפנות אלייך?
אז אני גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בטיקטוק. מאיה נורי, M-A-Y-A-N-O-U-R-I, כזה נורי.
אני ארשום הכל למטה, כמובן, בתיאור.
כן, מעולה. גם בטוויטר, ובאמת, אני ממש שמחה שבאמת לא ויתרנו על זה, ושבאתי לכאן, וממש היה לי נעים להכיר אתכם ולפגוש אתכם, ותודה רבה.
תודה לך, תודה. תודה לך, יון.
תודה לך, יון.
אז את כאן, לפודקאסט, בואו נארח דוגרי, פודקאסט שבו אני ויון מארחים.
דוגרי.
היינו כאן עם מאיה נורי, אני יאיר, זה יון.
יאללה ביי חברים.
סלמת חברים.
נתראות. דוגרי! Yeah!